אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, שלום.
שלום לך דוד.
מה שלומך?
קשה להגיד בוקר טוב. אני התחלתי להגיד שלום ולא בוקר טוב כל פעם שאני מתראיין. זה לא קלישה, זה קשה באמת. קשה להגיד משהו טוב במילות שלום שאנחנו אומרים אחד לשני בימים האחרונים.
אתה חבר ועדת חוץ וביטחון.
ממלא מקום קבוע, כן.
מה יהיה?
תשמע, אני מקווה. מה יהיה? אני מקווה שאנחנו נסיים את המלחמה הזאת בניצחון מוחץ של החמאס. אני חושב שחמאס צריך להפסיק להיות חמאס, לחתול מלהתקיים כארגון טרור. אני בכוונה לא עוסק בשאלה מה יהיה בעזה. תמיד שואלים, אוקיי, ניצחת ומה יהיה? ואני מציג דוגמה של בעלות הברית לפני 80 שנה. כן, אז לפני 80 שנה כשבעלות הברית התקדמו לברלין ורצו לכבוש את גרמניה הנאצית, לא שאלו מה יהיה עם גרמניה אחרי הניצחון. היו חדורי מטרה, גם מערב, גם ברית המועצות, פשוט נכנסו לגרמניה והשתלטו על גרמניה, ריסקו את הנאצים כנאצים. אני מזכיר לך שלפני כמעט 80 שנה, אחרי שנאצים הכניעו את עצמם, בעצם נכנעו לבעלות הברית, היו עדיין בחלק מהמקומות שהם המשיכו להילחם, כי הקשר היה בעייתי. אז לא ידעו שב-30 באפריל, למעשה נכבשה ברלין.
כן, אבל האנלוגיה...
אפילו אחרי הסכם הקנייה, היו כאלה קבוצות שהמשיכו להילחם. לכן, השאלה מה יהיה עם עזה, זה שאלה שאנחנו נשאיר לאחר הניצחון. זה מה שאני חושב. ככה צריך להתנהל היום.
אבל אתה עושה אנלוגיה על מה שהיה לפני 80 שנה, בסוף מלחמת העולם השנייה, היו מדינות. זה לא היה ארגון טרור ששולט במדינה, שבעצם היא מדינה עלובה, חסרת תשתיות, חסרת כסף, מדינה שהיא לא בעצם מדינה, זה איזשהו, אתה יודע, קובץ של 2 מיליון אנשים בתוך מקום ששולט בו ארגון טרור, זאת לא מדינה.
תראה דוד, לא צריך לספר לך שהיום בעולם יש למעלה מ-50 מדינות מוסלמיות. הם שולטים כמעט בחצי, ממש ב-50% מאוצרות הטבע מבחינת האנרגיה. יש לנו באום, יש לנו ליגה ערבית, ליגה מוסלמית, יש מדינות שמסבסדות את חמאס, קטר למשל, אחת המדינות שנותנת ממש כסף, יש את מצרים, יש את טורקיה, יש לא מעט מדינות, אני לא לוקח כרגע את איראן, כי איראן מבחינתנו זה אויב שצריך לדבר בנפרד על האויב הזה. אבל יש מדינות שאמורות להיכנס לתמונה, לעובי הקורה כמו שאנחנו אומרים.
ואתה חושב שיעניין אותם את המדינות המוסלמיות להיכנס לעובי הקורה ברצועת עזה? הם לא עשו את זה מ-67.
תראה, הם נותנות כסף. המדינות נותנות כסף, וערב הסעודית, קטר, הרי הם אכפת להם מאוכלוסייה פלסטינית.
אבל הכסף הזה הכל הולך לחמאס.
אז בסדר, אבל...
לא מגיע למסכנים, לא מגיע כלום.
תראה, השליטה על הכסף זה סוגיה בפני עצמה, ולכן גם אנחנו אמרנו לאורך השנים, אגב, מהתפטרותו של ליברמן ב-2018, אסור לתת כסף לחמאס, בטח לא במזוודות, בטח לא ללא פיקוח. לכן אנחנו אמרנו ש... אתם, אם המדינות האלה רוצות לסייע לאוכלוסייה הפלסטינית, עד רבה, ישראל מוכנה. יכול להיות שתהיה וידה אזורית, יכול להיות שנצטרך להיות שם זמן מסוים. אני לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו לברוש את עזה ולהתחיל לחדש את מפעל התיישבות. לא, אני כאיש ימין לא חושב שאנחנו צריכים לעשות התיישבות בעזה, למרות שאז אני התנגדתי להתנתקות, כי חשבתי שההתנתקות בדרך שנעשתה לא הייתה דרך נכונה. אבל לבוא היום ולהשמיע רעיון שאנחנו נשטח את עזה בשביל לבנות שם יישובים, אז לא עשינו כלום. אני אגיד לך גם אירופאים, תראה, אירופאים גם צריכים לקחת פה חלק, כי אירופה לדעתי עוד לא מעכלת מה שקרה, משום שלמה מגיע לפה נשיא צרפת, למה הגיע לפה קאנצלר גרמניה, שמעתי נשיא רומניה הגיע.
למה?
רומניה דווקא פחות, כי רומניה זה מזרח אירופה.
למה?
כמבינים שהאכזריות הזאת, האכזריות הנאצית הזאת שאנחנו ראינו, ברמה של אידיאולוגיה, תחת הכותרת של אידיאולוגיה המוסלמית קיצונית, היא יכולה להיות מחר בפריז, בבריסל, בכל עיר שבה יש קהילות עם הג'יהדיסטים האלה, עם האנשים המטורפים האלה, עם התאים של אל-קאידה, דאיש, אגב, ראינו את זה. אתה לא זוכר שראינו איך עורפים ראש לשוטר בריטי, או פיגועים נגד הקהילות יהודיות, אבל לא
בצרפת,
לא ברמה כזאת, לא ברמה של מאות אם לא אלפים, שמשתלטים לך על העיר, קיבוץ, מושב. תחשוב שהדבר כזה, תחשוב שדאש או אל-קאידה, לוקחים כהשראה את הסיפור הזה של עוטף עזה, מכינים 500-600 כאלה מחבלים, שיום אחד קמים עם נשק, עם הקטנועים, עם RPG, ומשתלטים על מרסי. אתה מדמיין לך דבר כזה? זה יכול לקרות.
לא, אני גם לא מדמיין.
זה יכול לקרות.
אני גם לא מדמיין שערבי ישראלי רופא מעלה את התמונה שלו בפייסבוק שלו, רופא, אני לא רוצה להגיד שמות, רופא ישראלי, בבית חולים מוכר, מעלה את התמונה שלו במקום להגיד, אני מאחל, הוא ישראלי. הוא מדבר בכבוד רב על חמאס ועל מה שהם עשו.
וגננת מטייבה.
וגננת מטייבה בעוד השרון.
ואנשים אחרים שהצטלמו עם המחבלים שהיו בקפלן, כן, ברחובות.
אנחנו נחזור לעזה, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, כבר העלית את זה, ערביי ישראל, ושוב, אני שואל אותך בתפקיד שלך, אתה מכיר את הנושא, מהווים סיכון?
אני לא יכול להגיד שהם מהווים סיכון, בטח לא לעשות הכללות. אני...
לא, הכללות אני לא עושה, אבל אני רוצה להגיד אתה לך לא משהו. צריך, תראה.
כן, אני אגיד לך משהו כאן, לגבי ערבי ישראל. בשביל לדבר על ערבי
מספיק
ישראל...
מספיק שאחוז קטן פה ייכנס ואז בעיה.
תראה, תמיד שאנחנו מדברים על הבעיה הזאת, אז חבר כנסת מהמפלגות הערביות מאוד כועסים, כי הם שואלים תמיד שאלה, חוץ מזה ששמעת משהו בתקשורת או כותרות, אתה מכיר אנשים, אתה, לא אתה ספציפית, שואלים אותנו, אתה היית במקומות, אתה ראית את הרמה של החינוך, איזה הזנחה במשך שנים בנושא הסוציאלי, בנושא של בתי חולים.
השאלה הזאת, השאלה הזאת אומרת בעצם... כאילו נותנת גיבוי לזה? מה זאת אומרת?
לא, מה פתאום? ואז, למה הם שואלים את השאלות האלה? כי ככה הם השיבו בממשלה כשאנחנו היינו, לפני שנה, ומפלגת רם הייתה איתנו, בתוך הממשלה, לא הפסיקו להגיד שאנחנו יושבים תומכי טרור. כשאתה מסית כל הזמן נגד אוכלוסייה, אז אותו ילד ערבי, אני לא רוצה עכשיו לעשות החלטות, אני מדגיש את זה, באמת, שלא תבין אותי לא נכון, אבל ילדים שהם רוצים להשתלב בחברה הישראלית, הם רוצים להיות רופאים, עורכי דין, רוצים לעבוד במערכת החינוך, במערכת הבריאות, והם עובדים, הם עובדים. תיכנס היום לבית מרקחת, תראה שכמעט בכל בית מרקחת יש לך רוקח ממוצר ערבי. תיכנס לבית החולים, אתה תראה כמה, אתה יודע מה, אני ראיתי כתבה על בדואים, על חיילים בדואים שהגנו בגופם על תושבי קיבוץ ובעוטף.
אתה לא הבנת את השאלה שלי. אני אנסה להסביר אותה שוב. רוב רובם של הערבים הישראלים הם הכי בסדר שיש. אבל אני שואל את השאלה, האם אנחנו ערוכים למתי מעט, כמה עשרות אפילו, שיגיעו לתל אביב ויעשו טבח? זאת השאלה.
אבל זה תפקידו של השבק, משטרה, בשביל זה יש לנו גופים.
אני שואל אותך. לטפל.
אני, עוד הפעם, אני לא יושב...
אתם חוששים...
לא, דוד, בשביל לחשוש אתה צריך להיות בעל המידה. אם יש לך מידה קונקרטי, ואתה יושב למשל בקבינט.
יש לך מידה קונקרטי?
ברור שלא, כי אני לא יושב בקבינט, אני לא שר בממשלה.
אתה חבר ועדת חוץ וביטחון.
לא, אני לא שמעתי דברים כאלה שעלו במהלך החודשים האחרונים. אני שמעתי למשל התבטאויות של שר לביטחון לאומי בן גביר, שאמר, מצפה לנו שומר חומות 2, לא הבנתי מאיפה הוא לקח את זה. אני... עוד הפעם, לא שמעתי דברים קונקרטיים שאומרים שערבי ישראל יכולים להיות למשל מוסתים נגד שלטונות, מוסדות השלטון במדינת ישראל. תראה, תמיד אתה יכול לקחת סיכון שיצאו לך כל מיני אנשים בחיפה או בערים מעורבות אחרות, למשל ברמלה או בלוד.
אתה מבין את החשש?
אני מבין את החשש.
אתה מבין את זה שבלוד וברמלה אנשים יצאו שם לרחובות?
עוד הפעם, אני מבין את החשש, אני יודע מה קורה בלוד. תאמין לי, בלוד יש גם לא מעט אנשים שמצביעים לנו ואני מדבר איתם על בסיס שבועי. אני יודע שאנשים פוחדים, אנשים היום מפחדים. אתה יודע מה? שאנשים מפחדים היום, למשל, באריאל היו מעסיקים, לא רק ערבים ישראלים, היו מעסיקים פלסטינים וביטלו כרגע, הקפיאו להם את האישורי כניסה, אלא אישורי עבודה, שהיום, אתה יודע, 30 שנה בברקן, אתה עובד עם אנשים שגרים בסלפית, כפר פלסטיני. עכשיו, הקפיאו, אבל אתה יודע שבמפעלים חיוניים עדיין אישרו. איך אתה מסביר את זה? אם יש לך מפעל חיוני, אתה מאשר לפלסטיני להגיע ולעבוד במפעל חיוני, כי הוא חייב להתקיים, אבל מפעל אחר שהוא לא חיוני, שם הקפיאו לפלסטינים את האישורי עבודה. אז מה ההבדל? אתה תשאל. לכן תמיד צריך לקחת ולהסיק מסקנה על בסיס מידע ספציפי. אם במשטרה, או בשבק, או בכל גוף אחר שאחראי, יכול להיות שברשות מקומית מסוימת, יש מידע שהדבר הזה יכול להביא להתלקחות השטח, או לכל פעולה אחרת שעלולה להציף את הבעיה שהיא הייתה בשומר חומות, אז בוודאי שצריך לטפל בצורה נקודתית. הרבה תלוי גם ברמת ההנהגה. זו גם הטענה שלנו כלפי נציגים של המגזר הערבי. הרי אם אתם לא תרגיעו את השטח, אם אתם לא תפנו ולא תגיעו, אז אתם בעצם, אתם אלה שלא עושים את העבודה שלכם. אני בעניין הזה חייב לציין את הפנייה של אבס, מחמוד אבס, שהוא ניסה להרגיע ועשה דברים, ואתה יודע מה, אני ראיתי חברים מהקואליציה שבאו ואמרו לו תודה רבה על המכתב שלך, על התמיכה, שהוא גינה וכל זה. זה מובן מאליו שאתה צריך לגנות, אבל גם אתה צריך להרגיע את השטח, כי יש ציבור מאחוריך שהצביע עבורך. ולכן, לשאלה שלך, אין לי שום מידע קונקרטי, אני לא שמעתי דברים כאלה. אם הייתי סגן שר לביטחון לאומי, או שר בממשלה, או שר בקבינט, אז בוודאי שהייתי עונה לך באחריות. אתה יודע, יש מתבלבלים בימים האחרונים בין מילה אחריות לאשמה. אחריות זה אחריות, אחריות היא מוטלת על הממשלה, על השרים, אשמה זה דבר שאחר כך אתה יכול להגיע ולהאשים את מישהו, אבל אחריות היא ברור שעל הממשלה.
אבל האם האחריות גם רובסת לפתחכם? אתם הייתם חברים בכל ממשלות, לא בכל ממשלות, בחלק מהממשלות, יחד עם נתניהו, וככאלה, אתם אולי גם יש לכם איזושהי אחריות, לא אגיד אשמה, טוב, אחריות, כי הרי בעצם הנושא הזה של מה שקרה, האסון הנורא שקרה לנו, ממשלות ישראל לדורותיהם הפקירו את הדרום. אני רוצה להזכיר לך שהצבא לקח מהאחראים על הביטחון ביישובים שגובלים בקו העימות, שם ברצועת עזה, לקח להם את הנשק. והם צעקו, אתם לוקחים למפקדים בשטח את הנשק. ומה עכשיו פתאום נותנים נשק? לא היה נשק כדי להגן. האשמה הזאת לא חלק או רובצת על חלק מהממשלות הקודמות, גם אתם?
תגיד לי, ושביטה של הרפשצים בעוטף עזה, זה נשמע לך הגיוני?
לא.
לא? ותגיד לי, וכל הוויכוח בין המשטרה לצבא, בין הרשות המקומית למשטרה?
לרפשצים לא היה נשק, לקחו להם את הנשק.
אז אני מסביר לך, יש הרבה דברים שנעשו בקשלים.
אייזנקוט היה בזמנו זה שפנו אליו, אמרו לו, למה אתה לוקח את הנשק?
אני חושב שוועדה שתקום היא תקום. אני חושב שיקומו תתי ועדות. הרבה ועדות שהצטרכו לתת תשובות. אבל אתה יודע, אני נשאלתי כמה פעמים על השאלה שלך. ואני אמרתי, לא צריך להמציא גלגל. אני מזכיר לך, יוני 2021. אנחנו נכנסים לממשלה, מקימים ממשלה שהיא ממשלה לא פשוטה. 8 נשיאות. אביגדור ליברמן הולך להיות שר האוצר. הוא לא עסק בנושא הביטחוני כמעט. הוא גם לא התערב בעבודה של שר הביטחון גנץ, והוא לא התערב בעבודה של שר כזה או אחר. הוא גם לא היה שאלה של המדיניות החוץ, או שאלה של הביטחון הייתה פחות רלוונטית, כי ליברמן עסק בכלכלה. אבל אני מזכיר לך שהתגובה לבלוני תעבירה הייתה שונה מהממשלה הקודמת של נתניהו לפני יוני 21. עכשיו, מה שקרה ב-21, מיוני 21, ועדה אחת, שלא קמה על ידי אופוזיציה, דאז קואליציה היום. איזה ועדה אני שואל אותך, אתה יודע? שהם לא הצליחו ולא רצו להקים. תרשה לי מילת ביקורת כלפי הממשלה היום, שאז היו אופוזיציה כשהיינו בממשלה. אתה יודע איזה ועדה לא קמה? ועדה לביקורת המדינה. אם הייתה קמה, ועדה לביקורת המדינה, ומחודש יוני 21, עד למעשה החלפת ממשלה דצמבר 22, שזה כמעט שנה וחצי, הייתה קמה ועדה לביקורת המדינה, שהייתה דנה בכל הדוחות של מבקר המדינה, שקשורות לעוטף עזה ולרפשצים ולאורך.
אבל אתה מדבר על ועדה לאורך תקופה מאוד קצרה.
אבל הכל היה כתוב, דוד, הכל היה כתוב.
אז מה קרה?
בדוחות המבקר, משום שהם לא רצו לבקר את מה שהם היו 12 שנה לפני. הרי ממשלות היו
בראשותו של נתניהו. קם ואמר קבל עם ועולם, אתם לא מבינים מה יקרה כאן. הוא נתן סנריו מפחיד עד כמה זה היה מדויק, ולא שמעתם לו.
קודם כל, אני מכיר את אלוף בריק עוד מהתפקידי בצבא, כי הייתי קצין קבילות. עוזרי נציב קבילות החיילים, זה היה התפקיד האחרון שלו. כשאתה, בתור נציב קבילות החיילים, אתה מקבל בשנה כמעט 7,000, סביב 7,000 קבילות, אז אתה רואה בעיות של חיילים. אבל בריק הלך עוד צד אחד קדימה, משום שהוא אלוף בצהל, שריונר, אחד מהאנשים המאותרים ביותר, באמת, גיבור ישראל. והרבה, אני חושב שהרבה אנשים פחות התייחסו אליו ברצינות, כי חשבו שהוא מדבר על סמך התלונות של חיילים. בסדר, אז חיילים מתלוננים פה ושם. אני חושב שהיה פה זלזול רב בדברים שהוא אמר, באמת, איש מאוד מוכשר, איש מאוד ראוי, שראוי באמת היה לשמוע אותו, אבל הזלזול הזה נבע מזה שכנראה חשבו שהוא מטפל בפניות של אמהות או חיילים או לוחמים, ולא בדיוק מתעסק ברמה האסטרטגית של הצבא. אתה יודע, זה דו צדדי כזה, כאילו, מצד אחד אתה יודע בדיוק את הבעיות של הצבא, מצד שני, התפקיד שלך מקטין אותך בערכות האסטרטגיות שלך. אני חושב שהיום הוא לא כך, היום אנשים עושים ריבר ומסתכלים אחורה מה קרה שם ומנסים באמת, אתה יודע, לראות איפה טעינו. אני לא נכנס עכשיו לעניין של החקירה. אני לא איש צבא.
לא,
אני,
לא, לא זאת
אני,
החקירה.
יודע, אני עשיתי את הצבא
לא, אנחנו בצורה... לא באים לחקור פה שום דבר, כן. אין לנו כלים, ואנחנו גם לא נעשה את זה, בטח לא בתקשורת.
אני אגיד לך משפט אחד לגבי דבר. אני רואה שינוי מנגינה של הרבה אנשי צבא שהיום מגיעים לאולפנים. ואמרתי את זה כמה פעמים. היום באופנה להגיד משפט הבא, זאת הערכה שלי, יכול להיות שהערכה הזאת שגויה, לא חייבים לשמוע על הערכה שלי, ויכול להיות שגם הערכה שלי שגויה ולא תתקבל על ידי מי ששומע אותנו ומקבל החלטות. אז בשביל מה אתה משמיע את הערכות שלך? אם אתה מראש מכסה את עצמך שאתה אומר שהערכה שלך יכולה להיות שגויה.
אבל תגיד,
אתה מבין לאן הגענו, דוד? אתה מבין לאן הגענו?
כן. כן, יבגני, תגיד, אם אנחנו היום הולכים באמת לאנשים הטובים שישבו שם בעוטף עזה ונתנו כסף לפלסטינאים, אתמול שמעתי איזושהי כתבה שאנשים מרוב צער על זה שהם לא יכולים לעבוד העבירו להם כסף, אלו אותם אנשים שעברו את הגבול, קיבלו כסף מהישראלים הטובים האלה והם נכנסו לבתים ורצחו אותם. אותם אנשים זיהו אותם. יכול להיות שאיזושהי קונספציה, גם אצל השמאל, צריכה להשתנות? יכול להיות שמי שחשב שחייבים מדינה נוספת כאן, שאולי תהיה חמאסטן שנייה, אולי ירדה מסדר היום אצל השמאל?
תראה, כשאנחנו ראינו את הזאת...
או שאתה חושב שהם עדיין... זהו, כי אני אתמול שמעתי את... אחד האנשים שיש לי לו המון כבוד, את ולדמן, שאומר, שינינו קצת את הפאזה שלנו. זאת אומרת, לתת כסף היום, שמשמשים בו בדיוק לאותם דברים שמשתמשו לביצורים ולנשק, אולי לא היה צריך לתת להם? אולי היה צריך לטפל בזה קודם?
אני אענה לך את זה בצורה פילוסופית, תרשי לי. כשאנחנו מסתכלים על זוועות של הנאצים, ולא סתם אנחנו משווים לנאצים, אז הרבה פעמים אנחנו שואלים, כיצד ייתכן שנאצים, גרמנים, ההורים, כן, שהגיעו לשלטון, שהיו באים ומטופלים על ידי רופא יהודי, משנת 39, 40, 41, עד 45, לקחו את הרופא הזה ורצחו אותו בתא הגזים. איך זה ייתכן? הרי הם השכנים שלהם. היהודים היו מאוד משפיעים.
איך אתה מסביר את זה באמת?
אז אני אומר לך, אז אני עונה לך בצורה פילוסופית.
אני רוצה לשמוע.
הטבע האדם הוא טבע אכזרי מאוד.
כתוב כבר, טבע האדם רבי נעוריו.
עד מאה ה-16-17, כשהתחילו רק עם כל הפילוסופיה הזאת, שאנחנו נפקיר את הביטחון בידי המדינה, ויש לנו סוג של חוזה עם המדינה, שאנחנו לא נתחיל עכשיו להרוג אחד את השני, ולא נלך עכשיו להגן עם נשק מול השכן, כי אם אני ארצח את השכן שניסה להם עליי, אז בעצם אני לוקח את החוק לידיי. ולכן בא הרעיון הזה של הדמוקרטיה, הרעיון של המדינה שומרת עליך, ואתה מפקיד חלק מהדברים שעד מאה ה-15, שש היית צריך לעשות לבד. התור ובור, מאיפה זה בא? כשבן אדם מגן על הבית שלו, לוקח נשק ועורק חיה בשביל לאכול, ועורק בן אדם בשביל שהוא לא יאיים עליו. כלומר, זה העולם האכזרי. אז אנחנו התרגלנו שבמאה 19, 20, 21, נכון, יש מלחמות, אבל עדיין יש את החוזה הזה בין האנשים, שאתה מבין שמדינה דמוקרטית לא יכולה לתקוף מדינה דמוקרטית אחרת. או למשל אנשים שהם פועלים גם במלחמה, אז יש את כל האמנות המלחמה. מה זה אמנת המלחמה? כשאתה מנהל מלחמה, ואתה מדינה אפילו לא דמוקרטית, אתה עדיין מחויב לסוג של אמנות מלחמה, כי אתה יודע שאתה לא לוקח לשבויים סקינים, ילדים, נשים בהיריון, ואתה עדיין, איפשהו בתת מודע שלך, גם שאתה מנהל מלחמה אכזרית, עדיין יש לך סוג של גבולות שאתה לא עובר אותם. פה נחצו כל הגבולות. ולכן ההשוואה עם הנאצים היא השוואה קלה. אני אומר לך, זה יותר מחיות טרף, זה יותר מנאצים. החמאס כרגע איבד כל לגיטימיות להמשך. וזה הסבר, כשאני מסתכל על דאיש, כשאני מסתכל, אתה יודע מה, אני אשווה אותך לצ'צ'נים שחתכו ראשים של החיילים רוסים ב-1999 או 2000, או במלחמה הראשונה בצ'צ'ניה. אתה יודע, האינטרנט רק נכנסה על הפעולה, אני זוכר את זה, הייתי הסטודנט צעיר עוד לפני הצבא, אחר כך עשיתי שירות מלא, ואני זוכר שבתור ראשון במדעי המדינה, המסלול שלי היה צבא או אסטרטגיה ביטחון לאומי, זה היה המסלול שלי בבר אילן. וזה בדיוק היה הסיפור שהיה מלחמה ביוגוסלביה, שכוחות נאטו תקפו את בלגרד בגלל קוסובה, ולא היה שם פלישה קרקעית. ואז לאחר מכן התחילה מלחמת צ'צ'ניה השנייה, שזה בעצם נכנסו פעם שנייה לכוחות רוסיה נכנסו. ואז התחילו לצוץ באינטרנט את הסרטונים שהם חותכים לחיילים רוסים שם גרעון. ממש, אתה רואה את הדבר הזה, זה זוועות עולם. אני פעם ראשונה ראיתי את זה, ואחר כך התמונות האלה חזרו כשדאש השתלטו על המחוזות בסוריה, בעיראק, באזור שם קורדיסטן. כל האזורים האלה, אנחנו ראינו שהם טבחו ילדים, נשים, גברים, ואז אתה לא צריך להיות מופתע, כי אתה מבין שחמאס ודאש זה אותו דבר. אתה מבין ש...
האידיאולוגיה אותו דבר.
זה אותו דבר, רק חמאס למדו מדאש, אתה מבין? ולכן נאצים רצחו אותנו כי אנחנו יהודים, וזה ג'נוסייד, זה בעצם רצח עם, וחמאס ודאש רצחו אותנו כי הם פשוט רצחו בני אנוש. אתה מבין? הם רצחו בני אנוש, כל מי שלא כמוהם, הם מבחינתם ראויים לרצח.
שאלתי אותך,
זה התשובה הפילוסופית לטבח שאנחנו רואים.
שאלתי אותך, האם השמאל, בעקבות מה שקרה, שינה את דעתו, האם השמאל שהוא קורא לעצמו, והוא אכן כך, הוא מני ומכיל, מבין עכשיו את מה שהוא לא הבין קודם, את זה שלפעמים אומניות יוצרת מצב שבו אתה אומני נפגע?
אני לא חושב שאני הכתובת לענות לך לשאלה הזאת. אני לא מבין את ה... אני לא משתייך לשמאל.
אני יודע.
אני גם לא...
לא, אבל אני שואל אותך, אתה בכל אופן, האם באמת משהו השתנה...
אני חושב שחבל על הזמן שלנו כרגע לדבר בשם אנשים אחרים. אני מניח שיש אנשים שעדיין מאמינים שניתן להגיע לאיזשהו פתרון. אני מאמין שעדיין אנשים בתום לב מנסים ככה לשדר שאנחנו נצטרך להגיע לפתרון. אגב, אני לא פוסל שאיזשהו פתרון חייב להיות בסופו של דבר, כי כל מלחמה מסתיימת באיזשהו פתרון, אבל קודם כל צריכה להיות הכרעה ברורה. הכרעה חייבת להיות. אתה לא יכול לסיים את הסכסוך הזה, אתה לא יכול לסיים את המלחמה הזאת בהפסקת אש. אין דבר
תגיד, כזה. למה אתם לא בקואליציה?
אני חושב שאנחנו כבר נפשית בממשלה. פשוט ממשלה לא מערכה את ליברמן. ראש הממשלה, לדעתי, לא עשה מאמץ מספיק בשביל להכניס את ליברמן למטבחון המלחמה. אני גם אמרתי...
ליברמן היה כאן בשבוע שעבר, ושאלתי אותו את אותה שאלה, והוא אמר לי, תראה, לא הזמינו אותי.
זה לא עניין שלא הזמינו. אני
לא, זאת אומרת, אולי אמרו לו, תבוא, אבל לא נתנו לו את מה שהוא צריך לקבל.
תראה, אני אפילו הרשה לעצמי לתקן את ראש המפלגה שלי, ולהגיד שזה לא עניין אישי שלו, זה עניין שלא מערכים את הניסיון שלו. זה נכון שהיה יחסים לא פשוטים, גם בין גנץ לנתניהו.
אבל הוא,
אם אתה לוקח את כל ההתבטאויות.
אבל הוא נותן את כל הגיבוי לממשלה עכשיו,
נכון,
שזה
נכון,
מעורר
אני,
כבוד,
אני,
אבל
אני חושב,
למה
חושב.
לא להיות חלק מקבלת ההחלטות?
יכול להיות שתשאל אותם, אולי יש חשש, אולי יש חשש שהגישה של ליברמן היא לא גישה שכרגע מתקבלת באותו מטבחון הצער.
ומה הגישה שלו?
הגישה שלו היא גישה מאוד אולטימטיבית, היא גישה שלו שהוא לא הסתיר אותה. דרך אגב, זה צריך להגיד, אני חייב לגלות לך סוד, בימים האחרונים יותר ויותר אנשים מתקשרים שהתנתקו מאיתנו. אלה שאמרו, אם אתם עזבתם את גוש של נתניהו, לא נצביע לכם יותר, היו כאלה, לא הרבה, אבל היו כאלה. אנשים האלה חוזרים ומתקשרים ואומרים, מקומכם איתנו. אמרתי, מה זאת אומרת, מקומנו איתכם? אנחנו תמיד היינו חלק מהגוש הימין. זה שגוש הימין הפך לגוש של נתניהו חרדים, זה היה, אנחנו דיברנו לא מעט בתוכנית הזאת. דרך אגב, אני מאוד מעריך עכשיו חלק מהחרדים שהולכים ומתגייסים לצבא ומבינים את הגודל השעה. אני חייב להגיד, יש לי רק מילה טובה להגיד על זקה. אז אני גם עזרתי פה בנושא של הציוד, שחררנו שם במחס. אני עובד עם כולם עכשיו. אני עובד עם כולם, אני קבל המון פניות ואני עובד עם כולם. ובאמת, יש לי מילה טובה להגיד על אנשים שעושים מנות חמות ועוזרים ומתנדבים, ובטח ובטח אני מלא הערכה לאנשים של הרבנות הצבאית הראשית שעובדים בשורה ועושים את הזיהוי גופות. תשמע, אני משתדל גם באמת להביע הערכה אמיתית לאנשים.
זה אותם אנשים שאמרו עליהם דברים נוראים.
אני לא אמרתי דברים נוראים.
לא דיברתי עליך.
אתה יכול לבדוק אותי, אתה יודע, אני לא אמרתי עליך. אבל אני חושב שהוויכוח הפוליטי שהיה לנו לפני המלחמה לא יחזור על עצמו. הוויכוח יהיה מזווית אחרת. אנחנו נצטרך לנהל את הוויכוחים בתוך החברה, כי אין אף חברה שלא מנהלת ויכוחים פנימיים. אבל הוויכוח הוא יהיה אחר לחלוטין. ובחזרה לניסיונו של ליברמן, אני חושב שאותם אנשים שמתקשרים ואומרים, מחפשים עכשיו את הגישה של איווט, את הגישה של ליברמן, אני אומר, איפה הייתם 4 שנים? איפה הייתם 4 שנים שאתם שתקתם? הרי ליברמן לא שינה את דעתו על החמאס. הוא אמר את זה גם בממשלה של לפיד ובנט.
כן, בגלל זה הוא גם פרש.
שבעלות השחר...
בגלל זה הוא גם פרש.
לא, עזוב את הממשלה של נתניהו. אני אומר לך, בעלות השחר גם שם הייתה ביקורת לליברמן, שהוא אמר, אסור להשאיר חמאס מחוץ לתמונה. אסור רק לפגוע בג'יהאד האסלאמי, אבל כמו שאמרתי לך, בממשלה הקודמת הוא היה עסוק בלהציל את הכלכלה. דרך אגב, בזכות המעשים שלו, לכלכלה יש את העורף הזה, לכלכלה שלנו יש את הבק הזה שמאפשר עדיין קצת לקיים ולהתקיים בתקופה לא פשוטה. אתה יודע כמה מלחמה תעלה לנו? הערכות מדברות בין 10-12 מיליארד שקל רק בחודש של לחימה, בלי חזית צפונית. אם אנחנו נפתח עכשיו, אם תיפתח חזית בצפון, אני חושב, זאת הערכה שלי, שאני שומע, שאנחנו נגיע פי 2, כלומר הערכות מדברות על כך שאנחנו נגיע סביב 20 מיליארד שקל פגיעה ועלות למשק של מלחמות בשתי החזיתות כל חודש. אתה שומע דוד, כל חודש עלות של 20 מיליארד שקל. בוודאי שבמקרה כזה נצטרך פה לשנות את ההרגלים שלנו, לראות כיצד אנחנו מקדמים את הכלכלה. ואני חוזר לשאלה, האם ניסיונו של ליברמן כשר האוצר, כשר הביטחון, כשר החוץ, לא נחוץ כרגע במטבחון הכלכלה?
התשובה היא ברורה, יבגני.
בוודאי.
תודה. חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, תודה.
תודה לך, ורק בשורות טובות וחיזוק לחיילים שלנו, לעם ישראל, חיזוק לעורף שלנו. ואני נפגש בימים האחרונים, נפגשתי עם הרבה מפונים בים המלח, ליבי, ממש ליבי כואב, ואנחנו נמשיך לחזק אותם, ושרק חיילינו יחזרו בשלום הביתה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.